אנחנו פחות מכירים, וזה כמובן פוסקי איטליה, השאלות המאוד מעניינות שקשורות למקום. תרשו לי בראש ובראשונה להקדיש את הדברים הבאים לעילוי נשמת אבא שלי הרני כפרת משכבו, צבי מאיר בן משה יונתן. כל הלימוד שעשינו במהלך הכנס היה באמת לכבודו ולזכותו, ואני שמח גם כמובן כבנו וגם כמי שאני מקווה ממשיך חלק מדורכו להקדיש את השיעור הזה לעילוי נשמתו. אני רק רוצה להקדים כמה דברים על הרב מוישה פיינשטיין לפני שאני נכנס לשיעור. דבר ראשון, אני הולך להציג את דעתו של הרב מוישה פיינשטיין, לא את דעתי, לא את דעת מכון שטראוס עמיאל, ברן עמיאל, מכון קלאודיה כהן, מוסדות אורתו אסטון וכל שם אחר. זו דעתו של הרב מוישה פיינשטיין, ואני מנסה להוציא את עצמי ואת דעתי מהשיעור הזה. דבר שני, עבורי הרב מוישה פיינשטיין היה אחד האירועים הטראומטיים ביותר שאני עברתי, אותה חוויה שלילית שכתבתי אתמול בתרגיל שעשה הרב גדליה. תענית אסתר תשמ"ו 1986, זה היה אחד הימים הטראומטיים ביותר עבורי. נכנסתי לבית ספר יהודי בארצות הברית, הייתי בכיתה ג' וראיתי פנים נפולות, בכי, אנשים בדיכאון. כל המורים ללימודי הקודש היו על הפנים, כי בתענית אסתר תשמ"ו נפטר הרב מוישה פיינשטיין. אני מודה ומתוודה שעד עצם היום הזה לא ידעתי מי זה. אז שאלתי את המורה שלי, מי זה אותו רב שנפטר? והוא הוציא מהתיק את מה שיש לכל אמריקאי בתיק, שמא לא יהיה לו אוכל כשר בטיסה, הוא הוציא מהתיק את חפיסת השוקולד הזאת, ואמר, מה כתוב מאחורה? אמרתי, OUD, זה ההכשר של ארצות הברית. מה זה D? D זה דיירי, חלבי. חלב וקום. רק בזכות הרב מוישה פיינשטיין אתה אוכל הרשר. ומאז והלאה הבנתי שכל העולם היהודי של ארצות הברית, איפה שגדלתי עד להיותי בכיתה ו', הסתמך על הרב מוישה פיינשטיין, ועבורי מאז והלאה, באמת עבור רוב היהודים האמריקאים אנחנו לא יכולים להתחיל שיחה או לסיים שיחה בלי הרב מוישה פיינשטיין. ובאמת, לפני שניכנס לתשובות, תרשו לי לומר, א', הרב מוישה פיינשטיין היה כאדם, אדם מאוד עדין, הוא היה נמוך קומה, הוא דיבר בשקט, הוא לא יכל לבטא את השין, כי הוא היה ליטאי, אז כל שין נהפך לסין, זה היה רסי, שבת שלום, שמעתי פעם שיחה שלו ביידיש, זה היה נמוך, הקול שלו היה נמוך, זה באמת ובתמים אדם עדין. דבר שני, אדם נגיש. היה ידוע בארצות הברית ובכל מקום, מי שקבל הסמכה ולרבנות מישיב האוניברסיטה, מאחורי הקלף של ההסמכה, היה כתוב את המספר של הרב מוישה פיינשטיין, והרבה רבנים זוכרים את זה בעל פה עד היום. ולא רק רבנים, אלא גם אנשים סתם, היו מתקשרים אליו סתם, להתקשר אליו ולהגיד לו שלום, הרב מוישה פיינשטיין, מתי מברכים את החודש? והרב מוישה פיינשטיין הולך ללוח ועונה להם. אישה הייתה מתקשרת כל יום שישי, מתי מדליקים נרות, היה הולך ללוח, אומר לה בשעה 4:10. ובאמת הוא היה אדם עדין ואדם רגיש. הוא גם היה נגיש והוא גם חי במציאות. כלומר, הוא קרא עיתון, הוא חי במציאות העכשווית שבה הוא פעל בתחילה ברוסיה ואחר כך בארצות הברית. הוא לא חי באיזה עולם סגור כמו גדולי ישראל מסוימים היום, שכל העולמם מסתכם בירושלים או בני ברק. עולמו של הרב מוישה פיינשטיין היה באמת העולם הגדול. שמעתי מחתנו שהוא קרא את העיתון ניו יורק טיימס, בעזרת השם יפג מהעולם במהרה, אבל עדיין קיים, הוא היה קורא את זה כל יום בארוחת צהריים. כך שהוא חי בעולם הזה. ואולי בעקבות כך נוכל להיכנס לשיעור, שהוא היה, למרות שהוא היה אדם עדין ורגיש וכו', הריאליה שבה הוא ראה, אני חושב, הובילו אותו למסקנות לגבי המתבולל שהוא ראה לנגד עיניו, במיוחד בארצות הברית בה הוא פעל. השאלה הראשונה...
גם בתוך משפחתו.
השאלה הראשונה היא לגבי קבלת תרומות מיהודי מתבולל. כידוע לכם, אנחנו לא יכולים, אנחנו בעצם יכולים ואפילו לעודד אנשים שלא לומדים תורה להיכנס עם לומדי תורה להסכם שנקרא יששכר וזבולון. אתם רואים מצד ימין את המקורות לכך, מהמדרש רבה דרך הרבינו ירוחם שהבית יוסף מצטט כמעט בכל דף, וגם הילכות יוסף שכבר צוטט, ורק נצטט את דבריו, כל מי שאי אפשר לו ללמוד כראוי מפני רוב תרטיות שיש לו, אז יתרום בעין יפה למוסדות תורה והישיבות. הרב מוישה פיינשטיין נשאל, ואני בעצם אומר את השאלה הבעל פן, האם שייך לעשות שותפות כזאת עם יהודי שלא שומר תורה ומצוות? יהודי שהוא מתחיל להתבולל, בבחינתנו כרגע חילוני, בדרך להתבוללות. אומר הרב מוישה פיינשטיין, בשום פנים ואופן לא. מארבע סיבות עיקריות. א', לא שייך לעשות הסכם יששכר וזבולון עם בן אדם שהוא רחוק מאוד מזבולון. אז אמנם יששכר למד תורה וזבולון לא למד תורה, אבל לפי הרב מוישה פיינשטיין, זבולון לפחות התפלל במניין ושמר שבת לפני ראש חנוכה. אז אותו יהודי ששומר תורה ומצוות לא נכנס למשפחה של זבולון. דבר שני, הוא לא יכול לעמוד בתאוות שלו. הבן אדם הזה לא יכול לשבת פעם, יום אחד בבית ולא לעבוד בשבת? הוא לא יכול לעמוד בתאווה לא להרוויח כסף בשבת. דבר שלישי, הוא אומר שהתנאי הזה של יששכר וזבולון ייתן לאותו זבולון, לאותו יהודי שאיננו מאמין, את התחושה שאכן מה שהוא עושה הוא בסדר גמור. דהיינו, הוא יכול לחלל שבת, אבל כל עוד הוא תומך ולומד תורה בבני ברק ובירושלים, הוא בסדר. הוא מכוסה, כמו הרבה יהודים שבוחרים להגיע שלוש פעמים בשנה לראות את פני השם במקום אשר יבחר, שהם, איזה ימים? ראש השנה ויום הכיפורים. אוקיי, מחמירים ליומיים, ויכולים לחטוא כל השנה כולה, אבל הם מכוסים, כי הם באים לראש השנה ויום הכיפורים ומשלמים דמי חבר מאוד גבוהים. יחשוב אותו זבולון במרכאות, שבזה שהוא תומך זה, אדם דתי שלומד תורה, הוא מכוסה, הוא יכול להמשיך לעבור עבירות. תראו את דלת שהוא הכי מעניין פה לדעתי. וגם ידוע שאילו מחללים שבת לתיאבון, גם לא נמנעים אף מקום שלקה לו הוא הנאה מזה. הרב מוישה פיינשטיין אומר שאדם שסוגר את החנות שלו, לא עובד יום אחד בשבוע, הוא לא ירעב ללחם ולא צמא למים. אלא מה? הוא עובד בשבת לשם עבודה בשבת. ולכן אומר הרב מוישה פיינשטיין, זה מחללים שבת גם בלא צורך לזה, משום שכבר הופקר להם. ואף שגם בא בצד ארגן חילול שבת לתיאבון, מכל מקום אין להחשיבו לתיאבון, מאחר שמחלל שבת גם כשלט לי, איזה הנאה מזה. דהיינו אומר הרב מוישה פיינשטיין, אני גר בארצות הברית, אני מכיר יהודים שומרי תורה ומצוות שיכולים להתפרנס בכבוד, אפילו לתת תרומות לישיבות ולמוסדות יהודיים, ולא עובדים בשבת. משמע שאותו יהודי שעובד בשבת לא צריך לעבוד בשבת, זה לא פיקוח נפש, וזה גם לא צד אחד לפני פיקוח נפש, זה גם לא צורך גדול, ולכן אין שום סיבה שהוא עובד בשבת, אלא כדי לחלל שבת. כלומר, הוא עובד בשבת לשם מצוות חילול שבת. כן אומר הרב מוישה פיינשטיין, לא שייך לעשות עם אותו בן אדם הסכם יששכר וזבולון. אז אותו אברך בישיבה אולי כן יהיה רעב ללחם, כי לא יהיה לו הסכם עם אותו זבולון. אומר הרב מוישה פיינשטיין, בגלל ארבע הסיבות האלו הוא לא נכנס לגדר של זבולון. אז אנחנו יכולים בקלות, אתם יכולים לרשום למטה, למה צריך לא עודד את אותו בן אדם לתמוך בישיבות, ולמה לא עודד את אותו בן אדם להיות קשור למישהו שלומד תורה, ואפילו ללמוד איתו פעם בשבוע וכו'. הרב מוישה פיינשטיין אומר, תעשה את כל זה, אבל הסכם יששכר זבולון, אאוט! לא שייך עם אותו יהודי, הוא מחלל שבת לשם חילול שבת. וזה...
מה השם של הישיבה של
רבי פיינשטיין? תפארת ירושלים. תפארת ירושלים. זה אומר שבאמת עמד מאחורי הפסיקה שלו, ולכן זה חצי מהחדר הזה. אם תהפכו את הדף, תראו שאלה שבטח עולה אצלכם בקהילות המון. זה בוודאי עולה בקהילות שאני מכיר, זה בוודאי עולה בקהילות בארצות הברית ובקנדה. אני די בטוח שאין פה קהילה אחת שלפחות הדבר הזה לא קרה לה. ואני מצטט. איש פעל מידות רחמים וצדקה באופן גדול, וגם עושה הרבה טובות לענייני הקהילה. מדובר על בן אדם שסך הכל הוא נדיב, עם הכסף שלו הוא נדיב, עם הזמן שלו, והוא נותן הרבה צדקה. והוא, הבעל נשוי נוכרית, ומטעם זה אין לכבדים אותו בבית הכנסת בשום כבוד. יש רק בעיה קטנה, הוא נשוי לגויה, ולכן לא מכבדים אותו בבית הכנסת, לא נשים לו אפילו לפתוח את הארון. והוא במקרה גם רופא, אז הוא יכל לרפוס את האנשים פיזית, וגם יכול לתרום מכספו. כי בדרך כלל, לפחות בזמן שהרב מוישה פיינשטיין כתב את התשובה, הרופאים אז היו עשירים, היום כבר לא. והרופא רואה בזה התרחקות מהקהל, הוא מזוכה מאוד מזה. ולכן רוצים כבוד תורתם וראשי העיר לכבדו לפנים בפתיחת וסגירת הארון וכדומה. וגם עושים כבוד תורתו להעיר שמצד הכבדתו על אנשי העיר, ברור שרק כל זמן שאימו הסקנה, שהיא שומרת תורה בחיים, עושה מה שהיא עושה לטובת, כי הקהל אף מחפיד בהם, אבל אחרי חייה היא התרחק מהקהל. אומר הרב מוישה פיינשטיין, שאלו אותי את השאלה הבאה, האם מותר לתת פתיחת ארון לאדם שנשוי לנוכרית? כי הוא רופא, פס הוא בעל צדקה, וג' אני יודע שאם אני לא אכבד אותו, אז הוא ימשיך עליו בבית הכנסת כל עוד אמא בחיים. כי במקרה אמא, היא שומרת תורה ומצוות. אז אכן, לכמן כבוד אמא, הוא ימשיך לתת לה את קהילה. ברגע שאמא, אחרי 120 שנה, נפטרת לעולמה, הוא יפסיק. מה אומר הרב מוישה פיינשטיין? זו השאלה שהוא מתמודד איתה. מה השאלה ההלכתית שיכולה להיות פה? חניפה. דהיינו איסור חניפה, לא תחנוף, השאלה היא האם יש איסור חניפה לאדם שעובר עבירות. הרב מוישה פיינשטיין הגיע למסקנה שבעצם אין. אם תסתכלו בבית הוא אומר, ואני מסתת, תהו רק בחנופה לומר על דבר רע ואיסור שעשה, שנמצא כאומר שאין זה כדבר איסור. אומר הרב מוישה פיינשטיין שאיסור חניפה זה רק לומר ליהודי, באת לבית הכנסת בשבת ברכב? כל הכבוד. אכלת לבלות בשריפות, מקווה שהיה בתיאבון. אכלת חמץ בפסח, אני מקנה בך. אבל להגיד ליהודי שבת שלום, תודה שהגעת, ובלי להגיד, הגעת במכונית. או להגיד לו תודה רבה על התרומה שלו לקהילה, ובלי להגיד מילה על מה הוא אכל, ומה הוא עושה כדי להגיע לאותו תרומה, וזה אומר הרב מוישה פיינשטיין, אין איסור חנופה בכלל. אבל תסתכלו בדלת. אבל להחריב בניינים שלא שייכים לומר שהוא מסכים לאיסורים בדברים הרעים שעושה, אפשר שלא כאיסור כלל, כגון השבתו ביופיו, בחוכמתו, בענייני העולם ובמיודותיו. בוא נראה את הבן אדם שעומד מולנו. יש לו גם עבירות, ויש לו גם מצוות. נכון שהוא נכשל בשמירת שבת, כשרות, טהרת המשפחה, ברכות וכדומה, אבל הוא בעל צדקה, הוא מרפא את חולי עמו בית ישראל, וגם חולים שאינם במיני ישראל. זאת אומרת, הרב מוישה פיינשטיין, אין בעיה, תגיד לו כל הכבוד על מה שהוא עושה בסדר, ולגבי מה שהוא לא עושה כמו שצריך, נעביר שיעור אחר על מצוות תוכח את עמיתך. אבל מה המסקנה של הרב מוישה פיינשטיין, וכמה אנחנו רואים לא כל כך את הפסיקה שלו, אלא את מה שאני קורא המדיניות ההלכתית, הקהילתית שלו, תסתכלו למטה, ולכן, אף שגם מזה צריך להתרחק כך מחנופה כזו, שהוא כשמשפחתו יותר ממה שהוא ראוי, כדי לשחוב מה שהוא ראוי באמת ודאי לא כאיסור, אבל לשחוב ביותר יש להתרחק. אומר הרב מוישה פיינשטיין, תגיד לו כל הכבוד שאתה רופא טוב, כל הכבוד שאתה נותן צדקה. אבל מעבר לכך, תן לו פתיחת ארון? לא. כי מה יש בארון? ספר תורה. מה כתוב בתורה בין השאר? לא תתרדן בנו. אומר הרב מוישה פיינשטיין, כן, אתה יכול לתת לו כבוד על הדברים הטובים שהוא עושה, אבל זהו, כאן נגמר, שם הגבול נמצא, ולכן אי אפשר לכבד אותו יותר מזה. ולכן הוא אומר, ואם כן, גם לכבדו בפתיחת וסגירת הרב אהרון, שאין בזה עניין שקר. נעמי, אולי יש איזה איסור מצד חנופה, למרות שאני, הרב מוישה פיינשטיין, הגעתי למסקנה שאין, אולי יש. אולי בעיניים של אותו יהודי מתבולל יש, ולכן עדיף להתרחק מזה. וכמו שאתם רואים בדף מספר 3, הרב מוישה פיינשטיין הגיע למסקנות האלו, גם לגבי השאלה הראשונה של לקבל תרומות של הסכם זבולון ויששכר מיהודי מתבולל, וגם לתת לו כבוד בבית הכנסת, הרב מוישה פיינשטיין הוא בהנחת יסוד הפוכה ממה ששמענו לפני כמה דקות מהרב ברנדר על תינוק שנשפע. אתם בוודאי מכירים את הרמב״ם המפורסם שציטטתי פה בדף המקורות בעמוד מספר 3 למעלה בצד ימין, הרמב״ם בהלכות ממרים, שאומר שבמה דברים אמורים שיש דין של מעלה ולא מוריד, מורידים ואין מעלים, זה רק באותם קראים שהם קראים לשם קראים. אבל בני בניו, או בני בניהם, מה אתה רוצה מהם? הם גדלו בבית לא דתי, ולכן הם נקראים תינוקות שנשבו. ואני חושב שרוב האנשים בחדר פה יכולים להסתכל על יהודי שאיננו שומר תורה ומצוות, ומיד יגיד, תינוק שנשבע בוא תצטרף למניין, תינוק שנשבע בוא תקבל עלייה. הרב מוישה פיינשטיין פה אומר, עם כל הכבוד לכל מה שאמרתם על תינוק שנשבע, הוא נשאל שאלה על עדות של יהודי שאיננו שומר תורה ומצוות, לא משנה עכשיו מה הוא אומר לגבי עדות, אבל תסתכלו על בית, וגם מסתבר שאין לומר כלל שהם נחשבים כנשבו בן הרקום. המילה תינוק שנשבע, מה המשפט המלא? מישהו יכול להגיד?
לבין הגויים.
דהיינו, אדם שנשבע נלקח בשבי, והוא עכשיו איפה? גדל בין הגויים, פתאום חזר לעם היהודי. הוא לא יודע מה זה שבת, הוא חושב שזה יום חול רגיל, אין לו מושג מה זה מצא, ובוודאי הוא לא יודע על אותם פרצופים שצריכים ללבוש או לא צריכים ללבוש בפורים. הוא לא יודע כלום. אומר הרב מוישה פיינשטיין, אני מסתכל על יהודי בניו יורק. יהודי בניו יורק הוא תינוק שנשבע בין העקום? אני מסתת. כיוון שהם במקומות שיהודים כשרים נמצאים. לא מבין, אני בניו יורק עכשיו, אני עובר ברחוב, יש יהודים עם כיפה ויש יהודים בלי כיפה. יש חנויות כשרות ויש חנויות לא כשרות. יש מקוואות ויש בתי כנסת ויש גם כניסיות. אתה יכול להגיד על אותו יהודי שהוא נשבע בין העקום? זה פשוט לא מסתדר לוגית. הוא גדל פה בין היהודים. עכשיו, אני לא מדבר על ונסיה, אני לא מדבר על מקומות כמו מלמו, אבל בוא ניקח דוגמה, חילוני בישראל. מי שיכול להגיד שהוא נשבע בין העקום, א', לך תמצא עקום, בב', גם אם כן, מה, אין לו שום חסיבה לעולם היהודי? שום דבר? יש לו מה, טלוויזיה ופלאפון מסונן לכל דבר יהודי? הוא אומר, הם בלים בין היהודים. ולכן אומר הרב מוישה פיינשטיין, והיו יכולים לגרור אחרי הקשרים ואבותיהם, הם יכלו לבחור ללכת להיות יהודים דתיים או לא להיות דתיים, ואם כן, רק בבחירת עצמו בדעתו הרעה נתפתה לרשעים והווה טועה עצמו. הוא הגיע למסקנה מבחירה חופשית שאני לא אהיה יהודי שומר תורה המצוות. דיין, אני רואה אותם, אני חשוף אליהם, אני רואה שזה אפשרות, ובחרתי באפשרות שנייה. ולכן הוא לא נקרא תינוק שנשבע. אתם יכולים להבין שמהפסיקה הזאת אפשר ללכת קדימה, 5 צעדים, זה אומר שלא מצרפים אותו למניין, אולי אפשר למכור לו את החמץ שלנו, וכן הלאה וכן הלאה.
מורידים ואין מעלים.
דווקא בזה הרב מוישה פיינשטיין אומר שזה לא שייך, ואני לא הבנתי למה, אבל בתשובה הזאת הוא אומר שרק לעניין הזה זה לא שייך, אבל כל עניינים אחרים כן.
אבל מוישה פיינשטיין.
אבל אולי מילה אחת לגבי הנקודה הזאת, מה שציינת, כי יש פה עניין, רבותיי, של מדיניות עתיקה. מה צריך לזכור את הדברים של משה פיינשטיין, א', מתי נכתבו בתקופה שגם הבתי כנסת והאורתודוקסים בארצות הברית הם היו ממש בחורבנם, כן, לפני השואה ואחרי השואה, ובעצם היה צריך לחזק את הקהילה. כלומר, הרב משה פיינשטיין כמעט לא מדבר על נושאים שקשורים היום לקירו, קירו. כלומר, זה דור אחד או שתי דורות לפני הקירו.
הוא כתב תשובה נגד מניין מתחילים.
גם למתחילים, נכון. נגד. אבל הוא מה, זאת למשל התלמיד שלו, אחד התלמידים שלו, רב דוד כהן, כן? אז הוא כבר בדור הקירו, רב דוד כהן, מי שמכיר בברוקלין. אז הוא היום צריך להיות בין 80-85 לפי דעתי, והוא תלמיד מובהק של הרב משה פיינשטיין, והוא בהרבה דברים הפוך ממנו, בגלל שההסתכלות של המדיניות שלו זה כאילו. הרב משה פיינשטיין לא עניין אותו, לא עניין אותו כל יהודי מתבולל, עניין אותו לחזק, מה שדיברנו במושב הקודם, את גבולות הקהילה. אל תזיזו לי את הגבינה. אני צריך פה קהילה כמו ברוסיה, לבנות, לחזק. אנחנו מתחילים מאפס. הקונסרבטיבים והרפורמים נמצאים כבר 100 שנה בארצות הברית, הם כבר הספיקו לבנות. אנחנו מתחילים מאפס, זאת אומרת, המדיניות היא אחרת לגמרי. הרי גם פה, בקשר לחנופה, הוא אומר, אולי יש פה איסור חנופה, אולי. כן, ועדיין הוא לא מתיר.
זאת אומרת שכל הקורות שלו שאנחנו, הם בתוככי הקהילה.
כן.
זאת אומרת, כדי לאפשר לקהילה להתקיים, כן. עד שם נאפשר את החלב אקום ושם נאפשר את המחיזה באמת.
חד חשוב. ולכן השאלה תהיה, סליחה על השאלה, האם רב מוישה, כל הפסיקה של רב מוישה היא רלוונטית עד היום, כן? או שהוא היה פוסק אחרת, או שהיום יש כבר פוסקים חרדים, שלמשל אומרים, טוב, רב מויש אמר שאסור להיכנס לבית כנסת קונסרבטיבי, אבל הוא לא דיבר על קירו, ואני באש התוירה, אני בחב"ד, אז אני לא אכנס לבית כנסת קונסרבטיבי, ברור שכן, בגלל שהמדיניות שלי זה לא המתבולל, זה לא חיזוק הקהילה, אלא זה עכשיו לכבוש את הקהילה הקונסרבטיבית.
זה בגלל בזמן שרב מויש פיינשטיין היה כתבה, היה מגזין אחד, שאחד מפורסם שנקרא לוק מגזין, והם אמרו עוד מעט שלא יהיה יהודים אורתודוקסים בכל העולם, בגלות וגלות. אז רב משה פיינשטיין וכל הפוסקים החרדים דאג על זה. אז זה הסיבה, כמו שרב אליהו אומר, שהם דואגו שלא לדבר עם רב רפורמי, לא לדבר עם רב קונסרבטיבי, אסור לדבר איתם, אסור ליישב איתם, אסור לעשות שום דבר איתם. זה כל התרבות שלהם בגלל שהם דואגים. אבל מה קרה ב-1990? הקהילות האורתודוקסיות הם לא נסתרו, רק דבר אחד נסתר, לוק מגזין. אבל הקהילות האורתודוקסיות הם לא נסתר. אבל יכול להיות גם כן לראות שכמו שרב ישוע אמר בהתחלה, שרב משה פיינשטיין הוא היה מאוד שמרני בכמה עניינים, אבל הוא היה מאוד מרחיב. He was very broad בענייני של למשל הלכה ורפואה. זה רב משה פיינשטיין נתן את רשות לעשות תרומת זרע מנחרי. זה רב משה פיינשטיין שכל עניין של brain death זה מתאו עם רב משה פיינשטיין. אז יש הרבה דברים שרב משה פיינשטיין היה מאוד רחב, ויש הרבה דברים, כמו אני חושב, כמו שאתה כבר אמרת, הוא דאג על קהילה האורתודוקסי, והוא באמת דאג שיכול להיות אם אין גבולות, אז מה יהיה? זה הסיבה של משה פיינשטיין היה גם כן נגד מה שרב סולובייצ'יק עשה עם לימוד תורה לנשים. הוא ביקש מהבן דוד שלו לא לעשות את זה. ביקש כמה פעמים מהבן דוד שלו. רב סולובייצ'יק
היה בן דוד עם הרב. אני רק רוצה להגיד את דעתי, למרות שאני הייתי רוצה להגיד, טוב, זה היה בשנות ה-60, והיום הוא היה אומר אחרת, ותלמידיו כמו הרב דוד כהן וכו' טוענים כך, אני במחילה אולי טוען הפוך, ואני מתלבט בזה. שהיום שהקהילות כל כך חזקות, יש קהילות אורתודוקסיות שהן 99% שומרי שבת, הרב מוישה פוינשטיין עוד יותר יגיד את זה, מכיוון שיש לנו את הכל. אז למה ללכת לכל מיני קולות של צירוף למניין של חילונים? לא צריך. ותראו את שני התשובות הבאות. למה ללכת לפסיכיאטר לא דתי? יש המון פסיכיאטרים דתיים. ולמה ללכת להקים ועדת חינוך קהילתית? עם קונסרבטיבים ורפורמים, יש מספיק בתי ספר דתיים, אפשר להקים ועדת חינוך דתית. שכחון, יש פה חרדים, ציונים דתיים, לייטים, כבדים וכל מה שיש באמצע, אבל כולם דתיים. כלומר, אני מתלבט, האם היום הרב מוישה פיינשטיין היה אומר, טוב, היום אנחנו עברנו לקירוב כי הקונסרבטיבים והרפורמים חלשים ואז הם היו חזקים, או הפוך, בגלל שאנחנו חזקים, אני לא צריך להרחיב את גבולות הקהילה יותר מדי. או שיבואו ויצטרפו, או שיצאו החוצה, לא צריך אותם. ואגב, אני שמעתי את זה במו אוזניי, לפני כנס עמיאל, שהיינו בטורונטו. התפללתי ביום שישי בערב בבית כנסת שם שנקרא בית, אבל זה 900 אנשים, 950 איש, כולם שומרי שבת. אמרתי להם שיש המון התבוללות בטורונטו, וכולם פה אחד צחקו עליי כאילו נפלתי מהירח. התפללות בטורונטו, מה אתה מדבר? יש פה 900 אנשים שומרי שבת שמתפללים ביום שישי בערב וארבע אחר צהריים בחורף. באו מוקדם מהעבודה, מה אתה מדבר? אז לך תביא להם את כל המחקרים שאנחנו קראנו, רב דרנבום גם קרא, שמתוך 180 אלף יהודים בטורונטו, רק, מה זה היה? 38 אלף קנו כרטיסים כדי להתפלל בראש השנה ויום הכיפורים באיזה בית כנסת. כלומר, כל יהודי שיש בבית כנסת הזה, יש 10 שלא מקיים. אבל אתה תשכנע אותם. אז אני חושב שאולי רב מוישה פיינשטיין היה אומר, טוב, אנחנו חזקים היום, אז הדלתות פתוחות, אבל אנחנו לא נלך לשום קולות. לא יודע, אני מעלה את השאלה, אני מתלבט. ובאמת אני מתלבט בגלל התשובה האחרונה שניתתי בדף האחרון, תשובה אולי המפורסמת ביותר. אני לא חושב שיש אחד פה שאי פעם יכל להתמודד ולהיות רב קהילה או מקרב לבבות בלי להסתמך על כל מיני קולות שקשורות לכך שאנחנו מזמינים ויוזמים פעילויות בשבתות וימים טובים, כאשר אנחנו יודעים בוודאות גמורה שאנשים יגיעו לאותן פעילויות ברכב או דרך חילולי שבת לסוגיהן השונים, מרכב פרטי וכלה באונייה. עכשיו, אני לא חושב שיש מנדרו בחדר הזה שיבוא ויגיד לא, או שבאים ברגל או שלא ייכנסו לקהילה. זה נכון?
לא ראיתי, לא שמעתי.
כמו שאומרים באנגלית יש פיתוי למה רב משה אמר עכשיו, הכהן כמובן, what you don't know doesn't hurt you. אז הם מגיעים, איך הם הגיעו? אין לי מושג, הם פה עכשיו. עכשיו, כולנו יודעים שאין בעיה שלפני עיוור, כמו שמצוטט פה בדף המקורות, אם יש מצב של תרי אברה דנהרה, דהיינו, אם הם יכולים להגיע לבית הכנסת גם בלעדיי, אני לא צריך להסיע אותם, אז אין לי בעיה שלפני עיוור, הם יכולים להגיע לבית הכנסת ברכב שלהם בלעדיי, הם יכולים להגיע גם לחוף הים בלעדיי, אז אני לא עובר לפני עיוור. זה מרמת הדאורייטה, ברמת הדרבנן, אין גם מסייע לדבר עבירה, כי אני לא מסייע להם תכלס, בזמן שהם נוסעים. בא רב מוישה פיינשטיין, ואנחנו מכירים את כל התשובות, הרב מוישה שטרנבוך לשם דוגמה, שאני לא חושב שאף אחד יחשוד בו שהוא ציוני דתי מדי, או לייט מדי, הרב מוישה שטרנבוך פוסק להלכה, שתזמין אותם ורק תציע להם מקום לישון בבית. זה שאתה יודע שהם לא ישנו אצלך בבית, לא נורא, אבל תציע.
הוא אומר שלא צריך לעשות את זה.
אני חושב שהוא אומר שכן צריך.
לא,
הוא אומר שלא.
לא, לא
אומר שלא. אולי רב ז'ון מוזמן אומר שכן. רב ז'ון מוזמן אומר שכן, הרב שטרן אומר אפילו לא צריך. עכשיו, בא רב מוישה פיינשטיין השאלה הזאת. זו שאלה של קיום עבור כל מי שנמצא בחדר הזה, כל מי שעוסק היום בקהילות באירופה, זו שאלה של קיום הקהילה גרידה. האם יהיה לי בשבת מניין? האם יהיה לי מניין לא יודע מה, לליל הסדר, או אפילו לראש השנה ויום הכיפורים? שאלה. באיסור יש בהזמנת אנשים שיבואו להתפלל בבית הכנסת בשבת כשיודעים שיבואו במשינס. אני לא יודע מה יקרה בעוד 50 שנה שיקרו את התשובה הזאת, ינסו לדעת מה זה המשינס. כי אני לא יודע איך יראו המכוניות, כך אני לא יודע אם יבינו שמשינס שווה מכונית. הרב מוישה פיינשטיין אגב שהוא כתב באנגלית, הוא לא כתב בעברית מודרנית, הוא כתב את המילים בלועזית אנגלית. אומר הרב מוישה פיינשטיין שיש איסור גמור. אגב, התשובה היא מאוד מאוד קטנה, זה לא תשובה ארוכה. הוא אומר, ודאי שאסור להזמין אותם, אין שום שאלה בכלל. אומר הרב מוישה פיינשטיין, אתה להזמין את הרחוקים באופן שאי אפשר שיבואו בלול חילול שבת, ודאי אסור. והוא עוד גרוע מאיסור לפני עיוור, נשארי הוא עוד באיסור מסית. מישהו מכיר את איסור מסית? אז אתם יודעים את הבדיחה בני הישיבות, הם לא לומדים תנ"ך. אז איך הם יודעים שמשה ואהרון היו אחים? כי הקצות החושן מדבר על פסולי עדות, ואחד מפסולי העדות זה קרובים, והדוגמה שהוא משתמש בה זה משה ואהרון. משם יודעים שמשה ואהרון היו אחים, כי חס וחלילה לא קוראים את התנ"ך. עכשיו, אני לא ידעתי מה זה איסור מסית, לא שמעתי על זה בחיים, רק בגלל התשובה הזאת ראיתי. אז הלכתי למקור שכל בן ישיבה הולך אליו, ויקיפדיה. בויקיפדיה כתוב מסית, זה מסית לעבודה זרה. אומר הרב מוישה פיינשטיין, אם אתה מעודד אנשים להגיע לבית הכנסת בשבת לפעילות של קירוב לבבות או אפילו למניין והם יגיעו ברכב, זה איסור מסית. ואף שאיסור מסית לחיוב סקילה הוא רק מסית לעבוד עבודה זרה, מכל מקום לעניין האיסור והעונש כלפי שמיה, בכל החומר שאין פועלים למסית, יש בכל האיסורים. הוא אומר שכאילו, כמו שאנחנו אומרים בפסח, אולי אין איסור קרץ, אבל יש איסור מלכות, הוא אומר אותו דבר, יש פה איסור מסית לכל דבר. ולכן זה בדרך פשוטה, רב מוישה פיינשטיין...
מה השאלה שאני מזמין אותו, זה כזה הוא כנס לאוטו?
כן.
אם אני לא מזמין אותו, אז הוא יישב בבית.
הוא לא יישב בבית. אבל ברגע שאתה הזמנת אותו, אתה עברת על איסור. האיסור של מסית לעשות חילול שבת, שהוא... שהוא שווה לחילול כל השבת, כל התורה כולה.
זה לא פשוט.
אוקיי, אני רק אגיד במשפט אחד, הרב משה פיינשטיין אומר, מומר לכל התורה כולה, או עבודה זרה, או חילול שבת. אוקיי? אדם שאתה מזמין אותו, אתה בעצם אומר לו, תחלל שבת. אם אתה אומר לו לחלל שבת, אתה הופך אותו למומר לכל התורה כולה, לכן אתה מסית לעבודה זרה. ומכיוון שזה לא עבודה זרה גרידה, זה רק כעבודה זרה, אז אכון, אין איסור קרס, אבל יש איסור. לסיכום אני רק אגיד, רב מוישה פיינשטיין, שהיה אדם עדין, וכפי שבא רב וונדר רחב אופקים, והיה אדם שאני די בטוח שהיה אחד האנשים הנחמדים ביותר בדורו, ובאמת ובתמים היה נגיש. כאשר זה הגיע ליהודי המתפולל או בדרך להתפוללות, דעתו הייתה מאוד מאוד פשוטה. יש לנו קהילה דתית, הקהילה הדתית תישאר דתית, וכל הקולות שאנחנו מכירים, מי יזום פעילויות בשבת וקלה בכיבודים לאינם שומרי תורה ומצוות, לא שייכים. במשפט אחד הייתי אומר, או שתלבש את החליפה הדתית, או שמקומך לא איתנו. זה לדעתי הייתה דעתו של הרב מוישה פיינשטיין, וכך הוא ראה שהוא ישמור על הקהילה הדתית. תודה לכולם.